טוב, אנחנו ב...
קודם כל חודש טוב, חודש טבת, א' טבת, שהתחדש אלינו לששון ולשמחה. אנחנו היום בפרשת השבוע, פרשת מקץ. אנחנו מדברים על קץ, על סוף, על סיום. אבל למעשה, קץ זה גם התחלה. כל תחילת דבר הוא קיצו של משהו קודם ותחילתו של דבר חדש. השיעור שלנו יהיה בעזרת השם לילוי נשמה של שני דודים שלי. דוד שלי, רב דוד יצחק הלוי, בן רבי שר יהודה, שנפטר עכשיו, בתאריך הזה, ודודתי שנפטרה כמה שנים אחר כך, בדיוק בנר שביעי ונר שמיני, שניהם, בהפרש של כמה שנים. השאלה נשמע את הדוד, רבי אבי יצחק, בן רבי שר יהודה הלוי, ורינה, בת רבי שר יהודה הלוי. אנחנו למעשה, היום אנחנו נלמד, דווקא נתחיל במאורות המידות. אני רוצה רגע להתעכב על כמה דברים מעניינים בפרשה שלנו. אז זוהר הקדוש אומר על הפסוק חי השם וברוך צורי וירום אלוקי אישי. למעשה מדבר על הצלה, על נס. אז זוהר הקדוש מדבר על פסוק שאומר ברוך צורי. למה הקדוש ברוך הוא ברוך? כי הוא רומם אותי, אלוקי אישי. הוא רומם אותי והציל אותי. בואו נראה את הדברים בתוך. מובא בזוהר הקדוש בשם רבי אליעזר. רבי אליעזר פתח חי השם וברוך צורי וירום אלוקי אישי. מה זה חי השם? כשאני אומר משהו שהוא חי, מה הכוונה? שהוא עם חיות, שזה דבר זז, זה דבר פעיל, זה דבר משמעותי, אני חש בו. אני אדם חי, אז אני זז, אני הולך, אני פועל. אם אני לא חי, אז אני עומד במקום. איך זה שם אותי? שם אני נמצא, אני דומם. דבר חי, אפילו אם הוא צומח, אז הוא צומח. הוא עולה, הוא מוציא עוד עלים, פרחים. הוא חי. כל שכן ודאי שבעלי החיים, שמטבע העניין, הם זזים, הולכים, בעלי תנועה. כל הזמן יש פעילות. חי השם היינו מי שיש לו לב טהור. כך מובא בזוהר הקדוש. הוא מנוקה מכל חמדות שבעולם. למעשה לא שהוא לא אוכל, לא שהוא לא שותה, לא שהוא לא הולך לים. כן, אבל זה לא בא מצד החמדה והתאווה. זה בא מצד הצורך. הוא צריך לאכול, כי הוא צריך לאכול. כך ברא אותו קדוש ברוך הוא, שצריכים לאכול. הוא גם צריך לשתות, כי הוא צמא. הוא צריך לדאוג לגוף שלו. כך רצה הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בא מצד התאווה שבזה. אני כבר אכלתי, ובכל זאת אני אוכל עוד. למה? כך זה, אני חייב. קוראים לזה בלשוננו היום, שאתה נמצא ואתה מנשנש. כל הזמן אתה תוכן, 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 תוכן. פעם שמעתי שיעור מיהודי, שכולם מכירים את שמו, קוראים לו הרב אמנון יצחק. שמעתי פעם שיעור שלו. והוא דיבר על זה שאנחנו אוכלים ואוכלים ואוכלים. הוא עשה חישוב כללי כזה שבן אדם ממוצע. כמה הוא אוכל כל חייו? 80 שנה. בערך, לקח הכל על הממוצע. התברר שבן אדם, בסופו של דבר, כל ימי חייו, פחות או יותר, בוא לא נריב בדיוק על המשקל, אבל זה כמו עונייה שמובילה 60 טון של חומרים. זה בערך מה שהוא אוכל כל חייו. 60 טון לאכול אוכל. אתם קולטים? אדם סוחב בגופו 60 טון של דברים שהוא כל הזמן תוכן ותוכן ותוכן. והשאלה הגדולה אחר כך, אבל איפה הכל? כלומר, הגוף נשאר אותו דבר, קצת עולה, קצת גבה, הבטן קצת מתקדמת. איפה כל 60 טון האלה? לאן הכל נעלם? הרוב לאן? זה פסולת. הרוב זה פסולת. אחד הדברים המעניינים אצל יוסף הצדיק, כשהוא נותן לאחיו לאכול, איך כתוב שמה? שהוא נותן להם לחם לפי מה? לפי הטף. לא לחם כמו שנותנים לבן אדם מבוגר. זה מבוגר, לא נראה לו שפרוסה 2-3, זהו, הוא אפילו משאיר. לפי הילדים. למה לפי הילדים? נותנים לילד לחם שלם, כן, נותנים לו כיכר, מה נשאר מסביב? שתי כיכרות. הוא מפזר הכל, הוא חותר, הוא לא אוכל, זה הוא שם בצד, זה נופל לו. זה בתפזורת, כלומר, זה מין כמות בלתי ידועה. נותן להם לאכול לחם לפי הטף. אבל לפי מה שהילדים מפזרים, הם יותר מפזרים מאשר הם אוכלים. אז אני צריך להתאמד יותר, כדי שמשהו יישאר לאכול. לכן, יש הבדל בין לאכול לצורך, לבין לאכול לתאווה. יש איזה ידוע מספרי ההיסטוריה שהיה מנהג מגונה אצל הרומאים. כן? מנהג מגונה אצל הרומאים שמחלו בשביל לאכול. סתם, שיהיה, לנשנש כל הזמן. אבל כשהם היו אוכלים, וכבר היה מגיע להם עד פה, אי אפשר עוד להכניס, הם היו הולכים ומקיים ומתחילים מחדש. זה מנהג של גועל נפש. זה לאכול התאווה. זה סתם. אין שום טעם, שום היגיון, רק סתם. זה תאווה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאדם כזה, שמנוקה מכל החמדות שבעולם, זה לא שהוא לא משתמש במה שיש בעולם. אבל מה שהוא משתמש שיש בעולם, זה לצורך. יש איזה עניין. בריאות, שלמות, הוא רוצה ללכת לים כי זה עושה לו טוב בלב, הוא רוצה קצת להירגע, זה מצוין. מותר להתרחץ בים. למה אנחנו יודעים שזה מותר להתרחץ בים? אפילו ההלכה מתירה לטבול בים מתומות. יש תומות שהים מועיל כמקווה. יש שלוש רמות בתבילה. מעיין, שהוא נובע מתחת הקרקע, הוא הגדול מכולם. נערות, ימים ומקווה. המקווה זה הכי נמוך. אבל מה לעשות? אין לנו כל אחד ים ליד הבית. ומעיין לא כל כך קשה, קל למצוא. נערות בארץ ישראל הם בכלל. יש את אחד, קוראים לו נהר הירדן. נחל הירדן. פעם באמת הירדן היה נהר. היום הוא זה נחל כזה נחמד, קוראים לו נהר הירדן. אז אין. אז יש לנו מקוואות ברוך השם. אבל למה יעשה? הים זה דבר שהוא חשוב, הוא יפה. הטבע הוא דבר חשוב ויפה, זה מעורר את הנפש, זה מעודד, זה פותח את הראש. אבל זה לא בשביל תאווה, זה בגלל צורך. אומר הזוהר הקדוש, אדם כזה שנהנה ממה שיש בעולם הזה, אבל באופן של צריך, הוא דבוק בחיים הנצחיים. לכן הוא נקרא, אחד כזה אומר, חי השם. כי המהות האלוקית אצלו היא חיה, היא פעילה. היא לא דבר שהוא כזה בספר או איזה רעיון יפה, ואז עושה מה שהוא רוצה, לא. אלא זה באמת הופך אותו להיות משהו אחר. זה מה שאומרים, ששם אלוקיו בקרבו. כן, כל מלאך שם אלוקים בקרבו. כן, מה זה מלאך? שימו לב. מלאך בפנים יש אותיות, א' למד. אלוקיו בקרבו. כלומר, שם זה הוא. מה שיש מסביב זה כלום, זה כיסוי, אבל אלוקיו בקרבו, יש לו חותמת. ככה אדם צריך להיות. אחד כזה שיש בו חותמת, שהקדוש ברוך הוא בתוכו, זה חי השם. אומר הזוהר הקדוש, מה זה אם ככה, ברוך צורי. אומר הזוהר הקדוש, היינו מי שמכיר שכל הטובות הם רק מה שמתברך, כלומר כבר נהנה מכל השפע שיש, אבל הוא מכיר בזה שזה ממי. זה מקודש הבריחו. זה לא בגלל שהוא היה שתל שתיל, עכשיו יש לו עץ ויש לו צל. הוא שתל דשא ועכשיו יכול לשבת כי הוא שתל. לא, כל הטובות הללו, גם האוכל שהוא אוכל ושותה, זה מהקודש ברוך הוא. אדם שמבין שזה כל מה שיש לו בא מידו יתברך, מה זה משפיע עליו, אומר הזוהר הקדוש, שיש לו לכן עין טובה. למה יש לו עין טובה? כי הוא מבין שעושים לו טובה, שיש לו. כי זה לא בידך. אז מי שרגיל להכיר בטוב, אז הוא גם יש לו עין טובה על אחרים. כי הוא מבין את הצורך. הוא חי, מרגיש את הצורך שעשו לך טוב. אתה רוצה להרגיש טוב, תעשה טוב. יש איזה פתגם היום כזה שאומרים אנשים, אתה רוצה שיהיה טוב, דבר טוב. אתה רוצה שיהיה לך שמח, תחייך. זהו. לכן, הזוהר הקדוש ממשיך ואומר, ברגע שאדם נמצא בשתי המדרגות הללו, שמצד אחד, הוא אוכל ושותה ונהנה מעולמו יתברך, לא מצד התאווה, אלא מצד הצורך, ומכיר שזה מהקודש ברוך הוא, אז וירום אלוקי אישי. אדם במדרגה הזו אכן משיג ישועות גבוהות יותר מפי השכל שלו. כי התנהגות כזו בדרך כלל, רבותיי, היא מעבר לשכל. אדם מוכל, אז הוא נהנה מהאוכל. אנחנו יודעים שיש היום תורה שלמה, תורה שלמה במלונאות ובמסעדנות, שקוראים לי אסתטיקה של האוכל, עושים מזה, באמת, סיפור סיפור, וזה חשוב, זה נכון, כי העין רואה והלב חומד. כלומר, עושים את האוכל ומגישים את האוכל בצורה שימשוך את העין, כדי שזה יפה. אנחנו כולנו הולכים לאירועים, ואנחנו רואים כל מיני, לא מדבר באירועים משפחתיים, ששם זה פחות, אבל באירועים באולמות, בר מצוות, חתונות, פתאום אתה רואה כל מיני לחמים בצורה של, אתה אומר, איזה פעלות. מי היה מלא בדעתו? אני ראיתי חלה, ראיתי חלה באורך של כמעט מטר וחצי. לא, ממש, לא למד, זה קל להחזיק אותה. שני אנשים, אחד באמצע, שלא יתרסק באמצע. חלה, זה חופה, זה סודת חתנים. מטר וחצי כמעט חלה. זה מישהו רצה לעשות ככה איזה, שמח, הפתעה גדולה, לחתן ולהכלה. הוא באמת הצליח להפתיע את כולם. אני לא יודע איך הם הרימו את זה, כנראה עם קרש.
איך
הם עפו את זה? זה יכול להיות, תנורים תעשייתיים אולי.
לא, הם פשוט מדביקים.
מדביקים? איך?
דבק.
בסדר, דבק.
דבק.
יכול להיות. דבק מאכל.
דבק, כן.
כן, דבק שאפשר לאכול.
קמח כזה.
מעניין. אבל זה באמת, יכול להיות שהוציאו, הביאו את זה עם קרש, אני לא יודע, איך אפשר להחזיק דבר כזה.
אם אתה אוכל את זה, אז אתה מרגיש את הקרש.
לכן, על זה אמר האדמור זצ"ל.
שלום שם דבק אחר.
כן. לכן אמר האדמור זצ"ל, לפני שמתברר אצל האדם, באילו הדברים שהזכרנו, של הקדוש ברוך הוא חי אצל האדם, שהוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות הוא עושה מצד הצורך ולא מצד התאווה שלו, ואחר כך ירום אלוקי אישי, אין באפשרותו של הקדוש ברוך הוא ליתן לו ישועות. הקדוש ברוך הוא קשה להושיע אותו מעל הטבע. הכל צריך לזרום דרך הטבע. ולמה? כי גם האדם לא פועל באופן שונה מן הטבע. הוא אוכל כי זה בא לו. המושג בא לי הוא מוכר לנו מאוד. כן, בא לי, חשק לי. תבדוק אם אתה צריך. אם אתה צריך, אז זה כבר לא מתחשק, אז אני צריך. זה כבר עולם אחר. אבל אם אתה פועל רק על פי החשק, אז זה כמו שאני אומר לפעמים לתלמידי שבאים ואומרים, אני כבר לא יכול ללמוד. קשה לי. כן, יש לך דלקת בקרום החשק. אז אם יש לך דלקת בקרום החשק, אתה לא יכול ללמוד. אין חשק.
אין חיסון לזה?
מה? אין חיסון לזה. יש לזה אנטיביוטיקה אחת. לך לבית המדרש, אבל כשאתה מגיע לבית המדרש, תסתכל טוב טוב. כי מה שהגמרא אומרת, שאם יסיעך היצר הזה, לא ללמוד תורה, מושכו לבית המדרש. אמרו פעם מגדולי החסידות, כשהם באו לבית המדרש, ראו את היצר מחכה להם שם על יד הסטנדר. צריך לראות, אתה הולך לבית המדרש, ששם הוא לא נמצא. אם הוא נמצא שם, אתה בברוך. כלומר, אז זה צריך באמת הסתכלות אחרת. אין את האנטיביוטיקה, רק התורה. לכן אמר האדמור, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לאדם שכל ענייניו בעולם זה מצד התאווה ישועות? כי הוא עדיין אינו כלי בהיר לקבל את מעבר לטבע. אתה חי רק על פי החשק, רק על פי דחפים. אז אם אתה פועל בצורה כל כך נמוכה, כן, שרק החלק הבהמי שלך, וזה שפועל, אז ממה נפשר? איך אפשר לעשות לך נס? איך אפשר לעשות לך משהו שהוא מעל הבהמיות, מעל החלק הנמוך ביותר? לא יכול. לכן נאמר בפרשה שלנו, ויהי מקץ שנתיים ימים. שנתיים ושניים, כן? ואיזה שניים? אחרי שהתברר האדם בשני הדברים, איזה? של חי השם, קודם כל. ולאחר מכן, הוא ברוך צורי. אז, אחרי שזה מתברר, תראו מה קורה. דברים משתנים בטבע, בלי שאדם יודע. שפרו חולם חלום, יוסף ממשיך להיות מנהל עבודה בבית סוהר. הוא לא בעניינים. לא שולחים לו איזה פיתקה, אומרים לו, תשמע, עוד יומיים יש איזה חלום לפרו. תשמע, תסתכל. לא. פרו חולם. אז חולם פרו. כלומר, מתחילה פעולה של מעבר לטבע, בלי שהאדם עוד יודע. אבל עד מה קורה? אז חולם פרו, ותכף הוא משיג ישועה. כלומר, התהליך הזה מתחיל. כשאתה מתחיל להבין שזה חי השם, אתה מתחיל לעבוד על פי צרכים ולא על פי תאוות, הקדוש ברוך הוא מסובב סיבה מרחוק, שכל הסיבה הזו היא בשבילך. היא תגיע אליך, אבל הישועה שלך עדיין לא נגלית. היא מתחילה. היא התחילה באיזה מקום. והיא תגיע. ולכן עד עת בו דברו, עד שמגיע הזמן שלך ממש, אמרת השם צרפתהו, אז יוסף יוצא מן הבור. תראה כמה מגיע אליו. כי בלילה ההוא, אותו לילה שפרו, מגיע כבר, ותכף נבין, לחלום המשמעותי ביותר בחלומות שלו. שזה העניין של שנות הסובה ושנות הרעב. באותו לילה, יוסף צועק צעקה גדולה, מספרים חז"ל בכלא שם, אומר, די, שוב השם המתי, אני כבר לא יכול. די! כלומר, ברגע שאצל יוסף, שם השם היה שגור בפיו, זה כבר אנחנו יודעים, התורה מעידה. אבל זה כל מה שקרה לו בכלא, וכל מה שהוא עבר בתור עבד ומעשר, קיבל הכל בטובה. טוב, זה רצון השם. זה רצון השם, מה זה רצון השם? זה כואב, זה כואב, יש לי... נכון, אבל בסדר, אני לא מבין. אבל זה היה, למעשה, מקץ שנתיים ימים, זה היה הסוף של הסוף. ולמה אנחנו נראה אחר כך? אז פרעה חולם את החלום של השנות סובה ושנות רעב. זאת אומרת שלפני זה היו לו הרבה הרבה חלומות אחרים. כלומר, למעשה פרעה עובר שנתיים מעניינות מאוד. שנתיים מלאות חלומות. כל הזמן חלום. ואנחנו רואים באמת, מי שקרא את המדרשים ראה, רואה, שפרעה לחוץ. פרעה קורא לכל החרטומים שלו, לכל קורא הקפה, קורא הקולה, הביסקוויטים, הקלפים, כל מה שיש היום. ושואל אותם לפתרונות, ונותנים לו אין ספור פתרונות. ראינו שבע בנות תוליד, ושבע בנות ימותו, שבע ממלכות תכבוש, ושבע ממלכות תכבשו אותך. כל מיני פתרונות, והוא לא מקבל אף אחד מהם. הוא לא מקבל אף אחד. זאת אומרת שיש עוד חלום ועוד חלום ועוד חלום ועוד חלום ועוד חלום ועוד חלום. ובקיצור, מישהו פה הפך להיות בעל החלומות הזה? מי זה? פרעה. כי עושה כבר מזמן לא חולם. יש לו חלום אחד, לצאת לחזור הביתה. זהו. אבל הוא כבר לא חולם. ופרעה חולם שנתיים ימים. כי במשמעות הפסוק אומר האדמו"ר, כתוב, האם יקל שנתיים ימים הוא פרעה חולם. לא כתוב חלם פעם. הוא כל הזמן חולם. הוא שנתיים חולם. כל מיני חלומות. הוא חולם וחולם וחולם וחולם. כלומר, כל בוקר הוא קם בבוקר, הוא אומר, איזה חלום חלם, תרץ מהר, נו, תגיד לי מה פתרון החלום. פותרים, הוא אומר, זה לא זה. הוא לא רגוע. השיא של החלומות שלו זה היה שנות סובה, שנות רעב. ועד בגלל זה יוסף יוצא. תכף נבין למה הוא התעכב שנתיים. כלומר, אמר האדמו"ר, מזה שכתוב חולם ולא חלם, מה זה חולם? בהווה, עכשיו, כל הזמן הוא חולם. לכן החלומות של פרעה במשך השנתיים היו למעשה תחילת ישועתו של יוסף כשהוא עדיין בבית הסוהר, ולכן עדיין הוא לא מגיע למצב שהוא מבין שהכל לטובתו. איך אנחנו יודעים את זה? כי בסוף הפרשה הקודמת הוא אומר לשר המשקיעים, אם זכור שכרתני, הוא לא מבין שזה מהקדוש ברוך הוא ככה באופן מלא. הוא מבין את הקודש ברוך הוא.
צריך להתחיל הישועה שלו, אבל הוא לא ידע איך.
יכול להיות, יכול להיות.
ואז הוא תחילה מחלמות של תורה.
כן, אבל בכל מקרה הוא מבקש תורה מבני אדם, יש לו איזו שבירה בביטחון. אז זה מעניש אותו, קודם ברוך הוא עוד שנתיים. כי באמת מעיקר העניין, על כמה אחים הוציא יוסף דיבה?
עשר.
עשרה אחים. על בנימין הוא לא הוציא דיבה, ועליו בטח שלא. והוא היה צריך לשבת על כל אח שנה בבית סוהר. על כל אח 10 שנים הוא ישב כדי להינקות מהדבר הזה. ולכן, שהוא מוסיף ואומר, הוא זכרתני, הוסיפו לו עוד שנתיים. הוא שמר זכור, זכרתני, פעמיים. שנה על כל דבר. למעשה, יוסף יודע שחי השם. אבל ברוך צורי היה קשה לו. ואני לא יודע, אנחנו בכלל, היינו בטוחים בכלל, אם היינו במצב הזה, מה היינו אומרים? אבל יוסף הצדיק עומד במצב קשה מאוד. הלא עוול בכפו, הוא נמצא בכל. ופה הייתה השבירה, ולכן חז"ל באמת אומרים, שאז הוא נענש. וקיבל עוד מתנה, שהיה אפשר לוותר עליה, עוד שנתיים בבית הסוהר. ועל זה כתוב, אני קורא בפנים, בספר תהילים, השם אלוקי ישועתי, צעקתי בלילה נגדך. באותו לילה, שמגיע כבר הקץ של השנתיים האלה. זה כבר אומר, טוב, נגיד שעשר שנים אני צריך לתקן בגלל האחים שלי. אני יכול לקבל. אבל השנתיים, למה? מה העניין? מה, זה כזה נורא לבגד מבן אדם שיש סייאטה? איך אומרים היום? אפשר, אם יש לך פרוטקציה, תעשה לי. אם לא, אז יש לך ויטמין פי. אני צריך עזרה, אני פה, אני... תרצל מפה. איך הוא אומר לו? כי גונוב גונבתי מארץ העברים. ואני פה בגלל לא עשיתי כלום. זה באמת תחושה נוראה. ואתה לא רואה את הסוף. אז אתה מבקש מישהו שאולי בכל זאת קרוב למלכות. אז יעזור לך. שאומרים כמה אפשר לסמוך על המלכות. על הקרובים למלכות. זה גם בימים שלנו. אי אפשר לסמוך. לכן, כי כך הוא מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תרם אשר ייתן הישוע, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן ישוע למישהו, או לעם ישראל בכלל, מביא בלב האדם צעקה. וזה, למען אשר יקרא ידיע כפיך. כלומר, למעשה, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מביא נס וישועה לאדם, הוא מביא בליבו מה שאומרים חז"ל, שהאדם יצעק. שהאדם יגיד, די, איך אנחנו קוראים בגמרא? הגמרא אומרת, שמתי תבוא הגאולה? שבני ישראל יגידו, אין לנו עלי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. מתי עם ישראל יגיד את זה? כאשר הם יגיעו לכזו, כזה שכבר כל כך כל כך צורס, שיגידו, די, תציל אותנו מהשלטון הזה. תציל אותנו מהדמוקרטיה הזאת, תציל אותנו מהמנהיגים שלנו. די, כבר אי אפשר לסמוך על אף אחד. אם יש לו פייס, או אין לו פייס, אם יש לו כיפה בגודל של קערה, אם יש לו כיפה בגודל בינוני, אם הוא דתי כזה או דתי כזה. איש יכול לסמוך, כל שכן שאי אפשר לסמוך על כאלה שרחוקים מתורה ומצוות, אבל הם יושבים בשלטון. אז אתה צועל לקודש ברוך הוא די, ואתה השם עד מתי? אתה אבינו, אתה מלכנו, אתה מושיענו. שמתם לב, אנחנו אומרים את זה באמת בעמק אלוהינו בבוקר. אומרים, אתה הוא אלוקינו, נכון? אחר כך נודה לאלוקינו. סליחה, עמק אלוהינו, אחר כך אין כאדוננו, אין כמכנו, אין כמושיענו, אחר כך מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמכנו. ואחר כך מה אנחנו אומרים? נודה. ראשי תיבות, אחר כך אתה יודע, אמן. ראשי תיבות, אמן. אמן זה כן יהי רצון. אנחנו אומרים, אין, זה רק אתה, ריבונו של עולם. אין לנו כלום. אי אפשר לסמוך על אף אחד. אף אחד. וזה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. נותן לאדם הפרטי ולכנסת ישראל, לעם ישראל בכלל. שמגיעים מה שנקרא עד דכדוכה של נפש. עכשיו, מה העניין? שיהודים יכולים להקדים את זה. לא צריכים לצעוק. אחרי 10 שנים לא צריכים לחכות עוד 2. אבל מה לעשות? לפעמים אנחנו כמו יוסף הצדיק, הלוואי ונזכה למדרגה הזו, שאנחנו נשארים עוד 2 כדי להבין שצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא. טוב?
אבל למה זה קרה דווקא בחלום הזה? למה נדלקה הנורה האדומה אצל הפרעה דווקא בחלום הזה?
יופי, יופי. מצוין, תכף נסביר. לכן, הוסיף ואמר, בדף הבא, ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. וזה המעניין בחלום, זה מה שהקפיץ אותו. כבר אמרנו שמילת מקץ, בפרשה שלנו פירושה מתחילה. אמרנו שקץ זה יכול להיות סוף, אבל כל סוף הוא התחלה של משהו חדש. מתחילה כמו מקץ 7 שנים, תשלחו איש את אחיו. אנחנו יודעים שיוצאים עבדים לחופשי, כן? אז זה מקץ, זה התחלה חדשה, הולכים הבית. וזה על פי דברי המדרש. אתה מוצא שלא היה יוסף ראוי להיות בבית העשויים רק 10 שנים. מפני שהוציא דיבה רעה לעשרה אחי. אך לפי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, נתווספו לו עוד 2 שנים. עכשיו, מה כל כך הקפיץ את פרעה?
למה יוסף חטף כזה עונש חמור כאשר האחים שמכרו אותו, אכן כתוב שעשרת ימי, 10 הרוגי מלכות, זה כנגד זה, אבל האחים עצמם לא חטפו עונש, הם סבלו, אבל הם לא ישבו בכלא שנה כנגד כל שנה שיוסף ישב בכלא בגלל המעשה שלהם.
יופי. אז אני אענה קודם כל לשאלה של ברוך, בסדר? מה מקפיץ את פרעה דווקא בחלום הזה? תראה בפסוק. כתוב, פרעה חולם, והנה הוא עומד על היאור. בתרבות המצרית, פרעה היה אל. היאור היה מקור האל. כלומר, הוא למעשה כאילו ינק את כוח קדושתו מהיאור. ופתאום מה הוא רואה? שהוא עומד מה? על היאור. כלומר, הוא מעליו. וזה מה שהקפיץ אותו. זה מה שהטריד אותו. איך יכול להיות שהוא, כמי שכביכול יונק את כוח האלילות שלו מהיאור, עלה על היאור, הוא עכשיו מעליו. פרו חולם, והנה עומד על היאור. כן, כאילו עומד מעל האל שלו. זה מה שהטריד אותו. כן, היאור היה אל. כלומר, הוא היה האל כלפי האדם. אבל הכוח הרוחני שלו כביכול, האלילות שלו באה מהיאור. ולכן, איך זה יכול להיות? ואנחנו יודעים שפרו לא היה סתם אדם. הפרעה שנבחר בתרבות המצרית היה צריך להיות איש מאוד חכם. אנחנו רואים את זה בזה שיוסף מתוודע אל פרעה, ומתברר לפרעה שהוא יודע עוד שפה אחת שפרעה לא יודע, הוא חושש מאוד, הוא אומר לו זה, הוא משביע אותו, שלא יגלה. זאת אומרת, תאר לעצמך שיושב בן אדם שם, פרעה, שמדבר 70 לשון. זה לא איזה אחד שנולד לבן של מלך, אלא באמת מחרו אחד, שהיה כנראה אינטלקטואל רציני באותה תקופה. הוא היה מנהיג של האימפריה הכלל עולמית. לא יכול לשים שם איזה מישהו סתם. הוא היה מוטרד, פילוסופית. המצרים ידועים כאנשים שהם היו מאוד רחבי השכלה בתקופת התרבות המצרית, הכנענית. אם זה בציורים, בבנייה, אם במתמטיקה, בהנדסה, המון דברים. אז מלך לא יכול להיות שם איזה אחד שלא מבין כלום. הוא צריך להיות באמת אחד שאפשר לדבר איתו. לכן הוא מוטרד. הוא רואה אותו עומד מעל האלילות שלו. ולכן, לשאלתך, האחים לא סבלו סבל פיזי, כמו יוסף. אבל הסבל הנפשי שהם עברו בפעם אחת, שבר את הכל. משום שיוסף אמנם בבית הכלא, ובבית פוטיפר, עבד עבודה פיזית. אבל, עבר גם משבר נפשי, אבל הוא עבר אותו. כשיוסף אומר להם, אני יוסף פרעות אבי חי, מה קורה להם? הם מתים. מהבושה, המכה הזאת, אתה יודעת לך, זה התקף לב חד, חד וחזק, וזהו, נגמר. זה הכאב הכי חזק שיכול להיות. אדם מת מבושה. זה אחד הדברים הכי קשים שיש. זה היה התשלום על המעשה עצמו. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שלדבר על המעשה הזה שמכירת יוסף, כלפי גדולי עולם כאלה, קשה לנו לדעת, קשה לנו להשיג. אז לכן, אבל אנחנו אומרים שבזה שהם מתו, ממש, מתו ממש, פיזית, צריכים להזמין נתן לחיות את כולם שם. אז זה היה התשלום בפועל, בגוף, על השנים שהם מכרו את האחים. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. גוף הגזרה כבר נשלמה למעלה. הרי מה הייתה הגזרה? 10 שנים, נכון? שנה על כל אח שהוא הוציא דיבה. ככלות 10 שנים, זה נגמר. ולכן, כאשר קלו 10 השנים האלה, התחילה הישועה של יוסף להתנוצץ. כתוצאה מזה שיוסף אמור להיגאל בעוד 2 שנים, מה קורה לפרעה? מתחיל לא לישון בלילה. כי פרעה הוא זה שיגאל את יוסף. כלומר, התהליך כל כך רחוק מן העין. יוסף, אם היו מספרים לו שפרעה לא ישן בלילה, אז הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? מה, אני כדור שינה? והוא בכלל רק מקשר בין זה לבינו. כי זה רק מתחיל להתנוצץ. ורוח פרעה החל לפעמו בחלומות שהראו לו מן השמיים, והחלומות זה לא פתרון. כדי שמה? בשביל תודה, בשביל גאולתו של יוסף. וזהו שכתוב בפסוק, ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולם, שתכף מתחילת 2 אלו, התחיל להיות חולם, והיה חולם והולך כל 2 שנים. ולכן כתיב חולם, ולשון הווה, ולא חלם. לפי שחלם כל הזמן. כל הזמן הוא חלם. רק הוא המשיך לחלום. וזה סוד, כך אמר האדמו"ר, מה שכתוב בפסוק, והנה מן היאור עולות 7 פרות. ועכשיו אתה שאלת, תקבל תשובה. והטעם שיראו לפרעה את ימי הסובה, זה מה שהוא ראה קודם, ראה שיהיה עכשיו 7 שנים טובות. הוא ראה קודם כל את השנים הטובות. אבל מה הוא ראה? הוא ראה בהתחלה את החלום ממה? עם השיבולים או עם הפרות? עם הפרות, עם הבהמות. למה הראו לו את זה קודם? למה לא הראו לו את השיבולים? כי הראו לו את הצומח, אחר כך הראו לו את החי. למה הראו לו את הבהמות? כי רצו להגיד לו באמת שאין הוא ועמו המצרים ראויים לחיות בכלל. הם היו צריכים לחטוף 7 שנים של רעב ושלום על ישראל ואין מצרים. אבל בגלל יוסף, שהקדוש ברוך הוא מוריד את יעקב למצרים, וצריך לדאוג לעם ישראל, ויש יוסף הצדיק, אז הם מרוויחים מן הצד. ואנחנו יודעים שמי מרוויח מהאוכל של האדם, אחר רמת מאכל אדם, יש מאכל בהמה. מאכל הבהמה זה הפסולת של האדם. לכן מראה לו הקדוש ברוך הוא לפרומה באמס. אבל אתה רואה, אתה כמו בהמה תקבל. אין לי ברירה, אני תרדד לך, אבל אתה כמו בהמה. אתה תקבל מהאוכל כמו בהמות. כשיהוד אדם עדיין אוכל במדרגה הבהמית שלו, יכול להיות שיש לו חי השם. אבל עדיין הוא נמשך לתאוות שלו, וזה לא משפיע לו, אבל הוא אומר, בסדר, אני אתן לך, כי אני חי השם, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בהשגחה, אבל אתה בנפש הבהמית, אני אדאג לך כמו שדואגים לבהמס, אני אתן לך מה שאתה צריך, כמו בהמה, היא צריכה לאכול, היא תקבל לאכול, אבל ישועות, לא שמענו שבהמה שלחה לשחיטה, קרה לנס והיא קמה, אלא אם כן השוחט לא שחט, אבל אם השוחט שחט, אז זה, כלומר, שם אין ניסים, אין מעל הטבע. הבהמה היא בהמה. לכן הראה לו את זה. ועל זה, על פי הפסוק שכתוב, אדם ובהמה, תושיע השם. הקדוש ברוך הוא מושיט האדם. אבל מי זה גם מרוויחה הבהמה? כי זה בא דרך אגב. כלומר, היינו כי כל ענייני העולם הזה, ופה רבותיי צריך להקשיב לב טוב, כל ענייני העולם הזה הם כחלום, איך אנחנו אומרים בתפילת ימים הנוראים? כחלום יעוף. כל העולם הזה. והעולם הזה הוא חלום שצריך פתרון. ואנחנו יודעים שחז"ל כתוב בגמרא שאדם חולם חלום ונפשו עגומה עליו. הוא קם עם חלום מבך, לא, לא טוב לו. מה הוא עושה? הולך ישר אל... אל מי? אנשים שאוהבים אותו. הוא לא הולך סתם אל מישהו, הוא מחפש דווקא אנשים שאוהבים אותו ומספר להם את החלום. עכשיו בגלל שהם אוהבים אותו, מה הם יפגילו לו מיד? דברים טובים, והכל הולך אחר הפה, ואז יחתמו עליו חלום טוב. אבל הגמרא מוסיפה שזה נורא מעניין, מופיע בכמה גם מן הפוסקים, שבכל זאת אם אחרי שפטרו לך אתה הולך עם כאב בטן, זה לא כל כך. מה עושים? שהכהנים, הולכים ברכת כהנים, יהיה תפילה מיוחדת, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך וכו'. כלומר אנחנו רואים שזה מדרגה אחרת. בן אדם שחבריו או אנשים הקרובים אליו פתרו לו את החלום טוב, אבל עדיין לא השפיע עליו כמו שצריך, הוא מגיע למדרגה האחרונה הזו. שהוא כבר תולה את עצמו לגמרי. מה הוא אומר? אין לנו על מי לסמוך, על אבינו בשמיים. אם אתה הגעת כבר למדרגה הזו, שגם האנשים שאתה אוהב לא מספיקים לך, ואתה אומר אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, אז יש ישועה. אז יש מקום לישועה. ואז הכל בידי השמיים. בחלום יהיה טוב. כי אחרת בשביל מה צריך? מה התקנה הזו? אם תלך שלושה אוהבים, לא, אני נגמר. למה תגמר את התקנה הזו גם כן? כי יש מצב שזה לא מספיק. שהחלום כל כך קשה, וכמו שפותרים לך אותו, לא מספיק לך. אתה מרגיש שזה לא יושב. זה עדיין לא זה. ככה, אבינו שבשמיים. זה הכל זה, זה בדיוק. כי אז הקדוש ברוך הוא מתחיל עם הישועה. לכן נזכור, אומר האדמו"ר, כל ענייני העולם הזה הם כחלום הצריך פתרון. וכמו שיפתור לו האדם, כאן יקום אצלו. והאדם המבין בכל, כי הכל הוא רק מהשם יתברך. ויותר מזה, רק ממוצא פי השם יהיה הכל. הוא מבין טעם בכל דבר, הוא מגיע לחיים אמיתיים. קרה משהו. אני לא מבין את סיבת הסיבות. נשבר. זה מה שהקודם ברוך הוא רצה שישבר. למה? לא יודע. הרב מוריה אומר, אני הזכרתי את זה כמה וכמה פעמים. אף פעם אל תשאל למה על קודש ברוך הוא. כי אף פעם לא תדע. אז זאת אומרת, תמיד אתה לא מרוצה. אלא תשאל למה. מה זה, למה עכשיו אני צריך, מה זה מוביל אותי? למה זה ממשיך הלאה? אז זה יש תשובות, אבל מי יגיד לך למה הקודש ברוך הוא עשה את זה? אף אחד. תגיע למה לתשאל אותו. אבל פה אף אחד לא יגיד לך. לכן, כשאדם מבין שכל דבר ודבר זה רצון השם, הוא מבין טעם בכל דבר, מגיע לחיים אמיתיים, ואז האדם מקבל את מה שאנחנו אומרים, את המזון שלו כמו שצריך. יש פסוק שאומר, ולחם לבב אנוש יזבא. לחם הוא זה שמזין. אתה יכול לאכול ארוחה מלאה, סלטים ובורקסים, ומה שאתה רוצה. ועוף ומרק. אתה תאכל, אתה תרגיש מלא, רבע שעה אחרי זה חצי אתה כבר רעב. מה קרה? אבל אחת הסעודה, יצאת משם בקושי שסחבו אותך לאוטו. אחרי חצי שעה הכל נעלה, אתה יושב, אוכל שלוש פרוסות לחם, אתה מרגיש שמח. בלי הרבה סלטים, בלי הרבה עניינים. כי הלחם, יש בו כוח להסביע. למה יש בו כוח להסביע? בואו תראו, סוד גדול. כי לחם העיקר המחיה, הנמצא בו, בלחם הזה הוא מוצא פי השם. תכף נבין למה. כי לחם, רבותיי, תעשו רגע חשבון מהר. למד, 30. חט, 8, 38. מ, 40. כמה זה?
28.
יופי. שם הוויה, 26. כפול 3. 28. בדיוק, שלוש פעמים שם הוויה. לכן, כשהתורה מצווה, דבר מעניין, על כל קורבנך תקריב מה? מלח. מלח אותיות? לחם. כמה פעמים אנחנו מטבילים את הלחם במלח?
שלוש
פעמים. רבנו הרי הקדוש בשאר הכוונות בשם מוערכו מביא, למה טובלים שלוש כל פעם מכוון למתק בכוח שם הוויה? מלח 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 הוויה הוויה הוויה
כל פעם בניקור.
כן כן, שלוש פעמים עושים ככה, אחת שתיים שלוש. היום עושים את זה ככה מהר, אחת שתיים שלוש, שלוש פעמים על כל קורבנך, על כל מה שהאדם מקריב לבני הקדוש ברוך הוא. כשהאדם מקריב את התאוות שלו בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לחם, זה מלח. כל קורבנך תקריב מלח, תדע לך שאתה מתקרב, כי קורבן זה לשון קרבה. אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה ממתק את הדילים שעליך, אתה מתקרב יותר בכוח הלחם הזה, בכוח המלח הזה. אבל, רבותיי, הוא פרעו מה? חולם, בלי וב, חולם אותיות, לחם, מלח. שמתם לב? החלומות של פרעו היו כמו בחינת לחם ליוסף. בחינת החיבור. זה הכנת הישועה. הקדוש ברוך הוא מכין את הכל בלי שבכלל יוסף יודע. אבל רק מזה שהוא צעק לקדוש ברוך הוא, ואתה השם עד מתי. די, רק אתה. בואו נראה בפנים. לכן, מבין כי מוצא פי השם הוא המחיה, הוא משיג חיי העולם, כי לחם הוא אותיות חולם. חולם צריך פתרון. חלום צריך פתרון. ולחם הוא הנאה. ככה כל ההנאות. כל ההנאות הטובות שבעולם הם נמשלים ללחם. זה חלום. זה לחם. צריך פתרון. צריך להבין למה אני אוכל, למה אני שותה. בשביל מה? למה המטרה? בשביל מה אני עושה כל הדברים הללו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזו? זה בשבילי הרי. אני צריך ליהנות ממנו. למה? מה זה אמור לתת לי? מה זה אמור לקדם אותי? ורק מי שיודע היטב, בכל לבריו כולם, כי לחמנו הם, מי? התאוות של ממשלים הגויים והתאוות, יצר רע, האומות, כל מה שמושך נגד הקדושה. לחמנו הם, הם כמו בחינת לחם בשבילנו. והנאות העולם הזה, שזה יש לחם שלוש הוויות, על כל קורבנך תקריב מלח, שהוא ממתיק את הדינים בגלל החריפות שלו. נראים שמלח מבשל. הוא מעלה את הגשמיות לשלוש הוויות הללו, הבחינות הללו, לאותה בחינה של ויקרא לפניו אברך. אז פרעה באמת קורא, אומר לו, ויקרא לפניו אברך, אב בחוכמה ורך בשנים, בחסדים וזכויות גמורים. כלומר, העבודה שלנו היא עבודה שבתאוות שלנו נדע לעצור אותם ולבחון האם זה תאווה, האם זה צורך. מה שצורך, תעשה, אבל עם שם הוויה, שתדע הוא ברוך צורי, שזה מטובו יתברך, שזה מהקודש ברוך הוא. ואז בוודאי, הישועות באות למור. לכן בואו נמשיך ונראה. לאחר שחולם פרעה את חלומותיו, ואני בדרש, נאמר, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. ככה הפסוק אומר. רש"י מביא דבר מעניין. הוא מביא את המדרש שאומר, פותרים היו אותה, אבל לא לפרעה. היו להם הרבה פתרונות, אבל לא מתאימים לפרעה. שלא היה קולם נכנס באוזניו. שהיו אומרים שבע בנות תלד, ושבע בנות אתה קובר, כל מיני פתרונות שלא יתאים. אומרים רבותינו בדרש, דבר נורא מעניין, מה זה פתרונות שלא נוגע לו, לא שייך לו? למה זה לא מתיישב לו? קשה. למה באמת לא נכנסו דבריהם באוזניו? עד היום הם היו אנשי המקצוע שלו, היו הפסיכולוגים שלו, פותרי החלומות שלו, הם היו שרים רציניים. כנראה היה להם משרה טובה, משרד, מזכירה, רכב שרד, ליווי. כן, משכורת טובה, טלפון חופשי, כמו שיש לחבר כנסת היום. אז למה לא קיבל אותם פתאום? מה קרה? למה קיבל יותר את הפתרון של יוסף? גם המפרשים מקשים שכתוב אצל יוסף, וזה דבר מעניין, שיוסף לכאורה, הייתי סגיבר בלי שביקשו ממנו. פרעה אמר לו, תגיד לי, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. אמרו לו, כן, אני אלוקים, בלעדיי, אלוקים מענה שלום פרעה. יופי, צדיק. יוסף צדיק אומר, אני לא, אני זה הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא גומר לתת לו את הפתרון, אמר לו, זה דבר השם, שלום, יש לי בקשה, אדוני המלך, אפשר לקבל על זה את השלום, שחרר אותי בצוהר. וזהו. מה אומר יוסף אחרי שהוא גומר את כל הדבר הזה? הוא אומר לפרעה, מין פתאום משפט מעניין. הוא אומר לו, ואתה ירא פרעה, איש חכם ונבון וישיתהו על ארץ מצרים. במילים אחרות הוא אומר לו, חפש לך איזה יועץ למלך, אחד כזה שיהיה בעניינים, שמבין את העניינים, ושיהיה לידך. כל הקופצים, הוא אומר, תגיד לי, מי ביקש ממך עצות? ביקש ממך עצה? אמרו לי, שאתה טוב בחשבון, תפתור לי את התרגיל. זהו, לך מפה. אתה רוצה טובה? טוב, תבקש. מה? תשתחרר. זה למלך יכול לחון עשירים. הרבה יקשו עד. יש זה מה שנקרא אוצר החיים. הוא מביא על פי הגרא שהפתרון של כל החרטומים היו דברים שנוגעים למלך עצמו. זה דבר מעניין, תקשיבו טוב. לגבי חלומות אומרים שאין מראין לאדם רק מה שנוגע אליו. בחלום מראין לבן אדם לאדם דברים שנוגעים אליו. לכן חז"ל אומרים שאם אדם עברו עליו 30 יום, וזה בגמרא, ללא חלום, הוא בצרות צרורות. שיתפלל הקדוש ברוך הוא שיחוס עליו וייתן לו חלום. זה כאילו הקדוש ברוך הוא דחה אותו, כמו את הנחש, לך. 30 יום בלי חלום, אפילו סתם חלום, אבל חלום. כי כל חלום זה 1 חלקי 60 בנבואה. כל חלום. אז אם כלום 30 יום, אוי ואבוי. אבל זה נוגע אליך, חלום הוא בקשר אליך. אתה קשור לחלום. לכן, כשהם פותרים לו, הם פותרים לו על מי? על הבנות שלו, ועל הדודות שלו, ועל המדינות. מה איתי? הם בעלים בעסק. הרי החלום צריך להיות נוגע אליי. מה, זהו, אני גמרתי, סיימתי, אני איננו. לכן הוא לא מקבל את זה. כי זה לא יכול להיות. ועכשיו בואו נביא. אומר הגאון מבין, היות וכל החרטומים היו דברים שנוגעים למלך עצמו, זה החלומות, והם לא אומרים לו את זה. אבל מה אומר לו יוסף? הוא אומר לו שהוא פותר, והוא אומר לו שעניין של סובה ורעב, זה עדיין דבר שהוא נוגע למלך. במצרים יהיה. מה איתו? למה בכל זאת הוא מקבל את זה? כי איך שיהיה המלך וביתו לא ימותו ברעב. זה כבר חשוב, אתה בעניינים. גם אתה עלול למות, אדוני המלך. כי גם אתה, לא רק מצרים, המשפחה, אתה, אישית, כי יהיה רעב. אבל זה אני צריך להבין, אם כן, חולם המלך עצמו הזה. הוא בעצמו חולם על הסובה ורעב, הוא רואה. לכן אמר לו יוסף שהתועלת של החלום זה רק משום שאתה ירא פרעה. חלק מפתרון החלום זה שאתה פרעה תראה לשים איש יועץ ממונה. זה לא סתם אני אומר לך את זה, כי זה חלק מהפתרון של החלום. זה לא עצס גיבר, מי ביקש ממך. לא, זה חלק מהעניין. כשפרעה מבין שאומר לו, אתה ירא פרעה, זה אתה אישית, אז זה חלום אמיתי, כי זה נוגע אליו. הוא צריך להחליט. יש עוד ביאור. סבא שנקרא תפוחי חיים, זה המשך לאוצר החיים. כל החרטומים פטרו לו לרעה, הוא לא מקבל. כי זה לא נעים. כי אנחנו יודעים שהולכים לאן, אוהבים, מה הם פותרים? בטובה. כולם פותרים לא רע. אף אחד לא פותר לא טוב. רק רע. אם כן, בשביל מה יראו לו את החלום? הרי חלום בא לעורר את האדם. ואם האדם לא יכול לשנות, אז לא מראים לו את החלום. מה זה מועיל? החלום זה להעיר, לא להזיז, לשנות. אז אומר פרעה, אם הוא לא יכול לשנות, אז מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לתקן את הדבר, בשביל מה להראות לו חלום? לכן הוא מקבל פתרון יוסף, כי פתרון יוסף נותן מה? אפשרות לשנות. יהיה רעב, אם לא תעשה כך וכך, תעשה, היא לא יהיה רעב. שיש בזה עצה איך לקדם את הרעה. ולכן זה הפסוק בעתה יראה פרעה, למנות אדם אחר. יש לו הפירוש, אבל אנחנו לא ניכנס אליו. אני רוצה מכאן להבין דבר ש... פרעה חלם חלום. ולנו יש חלום. לנו יש חלום שיבנה בית מקדשנו במהרה בימינו. והרבה סימנים של קדושה והתקדמות של גאולה אנחנו רואים בשנים האחרונות ודאי. אבל אנחנו לא רואים את הקץ המגולה. לא רואים. זה הכל כמו באים מקץ שנתיים ימים. אנחנו מחכים ומחכים ומחכים. כל מיני סימנים יש, אבל בתכלס, עדיין משיח לא צעק, אני כאן. איך זה מסתדר? מה, איך בכל זאת יש לנו כוח להמשיך הלאה? אבל בואו נסתכל עכשיו ממש בדף הראשון. אנחנו נסתכל רגע על עצמנו. אם היה עכשיו שיעור בשבת, היינו רואים כולנו בגדי שבת, אחרי מקלחת, לבושים טוב, מי שהיה אחרי טבילה במקווה, אנחנו עושים שינוי במציאות שלנו, בשבתות וימים טובים. אנחנו משנים, בבית, סדרי. חנוכה הדלקנו נורות היום. אני חושב שכל מי שהדליק נורות היום לא הלך להתארגן לפני זה. לא הלך למקלחת, הלך למקווה, שטף את הבית. לא, הגיע. רץ מנחה מהירי, או בן מנחה למהירי, וזהו, עמד מול החנוכיה, הדליק. זה צריך להיות שאלה גדולה. מה? האם זה לגריאותה של חנוכה? שזה חג וזה לא חג? או שזה מדרגה כל כך גבוהה, ששום דבר חיצוני לא צריך לעשות. בואו נראה בפנים. אנו פעם שאל מדוע לא לובשים בגדי שבת בחנוכה. כי החג החנוכה הוא חג יחיד שבו לובשים בגדי חול רגילים. כל אחד הולך כרגיל. שלא כשאר החגים. אפילו פורים אנחנו מתלבשים. מתחפשים. יש שינוי. כל שאר החגים ודאי, זה יום טוב. ממש. שלא כשאר חגי ישראל בהם לובשים בגדי שבת. ויום טוב מיוחדים. אפילו פורים לובשים בגדי שבת. הדבר הזה לא רק מנהג, אלא קבוע בהלכה. ומדוע חג חנוכה שונה בדבר הזה? אדמו"ר אמר, רעיון מדהים, כל חג קשור לזמן מסוים. פסח, יציאת מצרים. נכון, סוכות, כי בסוכות הושבתי. זה קשור איכשהו ליציאת מצרים. אבל זה זמן, שבוע נגמר, פסח שבוע נגמר, שבוע עוד יום אחד נגמר, ראש שנה, כיפור, נו, ראש שנה מתחנו יומיים. פורים אצלנו יש יומיים, אבל זה נגמר. יש לו זמן מראש. ראש השנה גם הוא יום הדין. יום כיפור, מחילת עוונות, חג סוכות, זמן האסיף. פסח נגאלים ממצרים, שבועות מתן תורה. פורים יש לנו סיבה, אנחנו שמחים שהאמן רצה להשמיד וכו', והשם לא ייתן, והיה לא היה. אבל בחנוכה. שמונת ימי החנוכה נקבעו באותם הימים שהרע הנס של פך השמן באמת. אכן כן, אנחנו מתיקים שמונה לנס הזה. אבל עיקר הנס של חנוכה היה, כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים, יש לנו להגיד את זה רק עוד מחר. מי שלא אמר היום, מאירי או משהו, או ברכת המזון, יוכל להגיד את זה גם היום. אם הוא, אם יעלה ביעבו. אבל יש לנו להגיד את זה מחר, בשבת. זהו. זה נגמר. אבל אנחנו אומרים בהר ניסים שמה היוונים רצו? להשכיחם או לשכחם תורתך. הם רצו להשכיח את התורה מעם ישראל. דבר שאילו היה עולה בידם חד ושלום לא הייתה תקומה יותר לעם ישראל. כי עם ישראל ללא תורה אין לו תקומה. אפילו יהודי אחד ילמד תורה, עם ישראל ימשיך. אחד. בקצה הכי רחוק בעולם. אבל הוא ילמד אפילו חומש עם רש"י, כי הוא לא יודע יותר, עם ישראל ימשיך להתקיים. אבל אם חד ושלום לא יהיה, אין תקומה לעולם. זהו, עם ישראל לא נשאר. לכן זה מה שהם רצו. להשכיחם תורתך. כאשר באה ישועה וישראל נגלו מהיוונים והמתייוונים, שזה דבר קשה לפני עצמו, שמתוך תוכחה יש כאלה שבאמת העדיפו לשכחם תורתך. וקולה של התורה שוב נשמע ברחוב. אנשים פחדו ללכת ברחוב לדבר והתפקח איתם כמו שרואים היום. אתה יודע במקומות מסוימים. תראו אנשים ברחוב מדברים תורה. הם יוצאים לבית מדרש ומשיכים ללכת באוטובוס. מדברים אחד מהשני ועדיין צועקים אחד לשני. שמה, לא, אבל רשע, אבל ככה, כיף. לא מתביישים. היה כאן בעצם חג הניצחון של התורה. התורה ניצחה. המהות של התורה ניצחה. נמצא שהחג הזה בעיקר לא קשור ליום מסוים או ימים מסוימים בשנה. אלא לכל השנה. כי כל השנה יש חיוב ללמוד תורה. כל יום ויום אנחנו חויבים ללמוד תורה. והגית בו יומם ולילה. כי אין יום שפטורים בו מתלמוד תורה. החשמונאים חידשו נכון את העבודה בבית המקדש. הדליקו את הנרות בחצרות הקודש. אבל גם לאחר החורבן של בית המקדש, עם ישראל נשאר חי וקיים בזכות מה? התורה. מה שאין כן, אם היה חד ושלום החורבן של תורה, שעה אחת לא היינו מתקיימים. אין יותר. זה הנשמה של הנשמה שלנו. לכן אמר האדמו"ר, חג החנוכה הוא חג של כל ימות השנה. ולובשים בו בגדי חול, כמו רוב ימי השנה. אנחנו לומדים תורה, כמו שאנחנו לבושים. אנחנו לא הולכים להחליף בגדים כל פעם. כשאנחנו אומרים בימי החנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול על נס חנוכה, אנחנו מתכוונים בכך גם על נס התורה, שלא השתכחה מקרבנו, ואנחנו יכולים ללמוד אותה ולקיים אותה, יום יום, בכל עת וכל זמן. ולכן, נס הזה בעצם, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם, בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, ונתת לאויביך להשכיחם תורתך. חוזר ונשנה בכל התקופות והזמנים. מה שהיוונים לא הצליחו לנסוע הרומאים, ומה שהרומאים לא הצליחו לנסוע אחריהם. ועד היום אצלנו, אנחנו פה מנסים גם היום. ורבים הם מבית ומחוץ, אפילו בימינו אנחנו, שקמים עלינו תמיד ומנסים להשכיחם את תורתנו. גם היום. אלמלא מסירות הנפש ורחמיו של הקדוש ברוך הוא, לא היינו יכולים להם בכלל. לכן למה אני אומר את זה כשיש לנו יומיים להגיד ועל הניסים? זה לא רק הודעה לשעבר על הנס, ובעיקר תפילה תמיד שלא יעלה גם בעתיד לאויבים שלנו הרוחניים להפיק את זממם חד ושלום, והתורה נשמת אפנו תתקיים בנו לעד ולתמיד. ולכן זה שאמר הפסוק, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת בפרשה, כי כל מגמת הגויים זה להשכיחם תורתך. זה מה שהוא הודיע, שהקדוש ברוך הוא מודיע לך, תשים לב מה קורה, כל המטרה היא רק להשכיחם תורתך, ואתה עומד מנגד. אז השם מצליח בידו, הרי אין נבון וחכם כמוך, כי הבנת את הנקודה המרכזית של הכל, שכל מה שקורה מסביב זה כדי להרחיק אותך מעמל התורה. ותראו כמה דברים באים עלינו כדי לנתק אותנו מהתורה. לכן ברור המשנה שאומרת שאם אדם לומד תורה אז לא מטילים עליו עול מלכות. כאשר באמת האדם עמל בתורה, עול מלכות לא יכול עליו. יש סיפור יפה בגמרא, אם אני לא טועה, בבני דוד של רבי יוחנן, מי שאולי, אני לא בטוח זה רבי יוחנן, אני חושב שכן, שיום אחד שלח שליח לאחיינים שלו ואמר להם, תתנו לי כך וכך כסף לצדקה עכשיו, תבטיחו לי שאתם נותנים לי. אז אמרו לו, תראה, אנחנו נראה. ובקיצור, חילקו את זה בתשלומים. עשו תשלומים, כל חודש נתנו לו על החשבון. טוב, נגמרה השנה, לא הספיקו לתת את הכל. איך שעמדה להיגמר השנה, טרח נפל על הבית שלהם משמר של המלך הרומאי, עשו להם חיפוש בבית, הפכו להם את הבית, לקחו להם בדיוק את ההפרש. יאו. כי כשבזמן שעשו חיפוש, שלחו מהר לרבי יוחנן, שליח, דוד, תתפלל, ישוע, יש לנו גויים בבית, הופכים את הבית, יש צו חיפוש. אמר להם, אל תדאגו, הם לא ייקחו לכם אלא כך וכך. חזרו, אמרו לו, איך ידעת? אמר להם, זה הצדקה שהבטחתם ולא הספקתם. כלומר, אם אתם הייתם נותנים את הצדקה, לא היה נותנים לזה בכלל, לא באים אליכם. אם אדם יודע שיש מוראה של מלכות שמיים, אין מוראה של מלכות בעולם הזה. זה מה שהם רוצים לעשות, להטיל עלינו מורה, עבודה קשה, פרנסה קשה, כל דבר כדי שלא נהיה בעולם התורה. שנהיה עסוקים בגשמיות. לכן תראה, יש להם דבר שקוראים את זה תרבות, נכון? יש מקום אחד בתורה שמופיע המילה תרבות, נכון? תרבות אנשים חטאים. זה המקום היחיד שיש בתורה קשר לתרבות. כן? אנחנו לא מתורבתים. אנחנו אנשים שאנחנו בני תורה. מתורבת כמלובני זה בעל חיים שהפכו לו את הטבע. הוא מתורבת. כך קוראים את זה היום, לא? הולכים בעל חיים פראי, שמים אותו בכלא, בכלוב, מעמלים אותו להיות מתורבת. נו, אנחנו לא מתורבתים. אנחנו חיים חיים טבעיים.
מה פתאום? הם מכניסים הרבה אנשים לאותו כלוב ומנסים לתרבט אותם.
בסדר, אז הם הופכים אותם למשהו אחר. אנחנו לא צריכים, אנחנו רוצים לחיות טבעי. רוצים לחיות עם התורה, לא לחיות מעולפים. עם שוט, פוס, קופים, שב, יושבים. לא, אנחנו לא בעלי חיים. אנחנו חפצי חיים. והחיים שלנו זה התורה. לכן צריכים לדעת, להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו. וצריכים לדאוג שזה יעבור הלאה לילדינו וילדי ילדינו, שלא עוזבים את התורה. שיהיה מה שיהיה, אנחנו מחוברים לתורה. ואם קשה ללמוד עכשיו את התוספות, אז אפשר לקרוא אפילו חומש. עם רשי, אם גם רשי קשה, אני קורא רק חומש. אבל לא עוזבים. לא עוזבים את התורה. יש, אני יכול להגיד בדידי והעובדה, אני בטוח שאני לא יחיד. אני ברוך השם זוכה. פעם היה קשה לי. היום אני כבר רואה שכמה שנים, אני החלטתי שאני לא נוסע עם האוטו. כשאני הולך לישיבה, אני נוסע באוטובוס. חמנה. וזה... אני לא האמנתי כמה שזה היה טוב, כי אני הולך לאוטובוס ואני לוקח איתי גמרא וכבר גמרתי כמה מסכתות טובות ככה. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יסייע לי, ויהיה לי שש של האוטובוס. מעניין, אני אשתף את אגד בסעודת מצווה. יש מדפי?
אני מברך אותך שתוכל לעבוד ליד הבית.
בעזרת השם?
שתמצוא באוטובוס.
אבל גם זה חשוב. כבר כמה מסכתות, למדתי באוטובוס. כלומר, כשאתה נוהג, אז אתה במקרה אותו שם שיעור בקלטת, בדיסק, אבל אתה לא יכול להתרכז, כי אסור, אני חושב שזה אפילו מסוכן קצת. צריך להתרכז בנהיגה. אז, אבל כשאתה באוטובוס, הוא מתרכז בנהיגה, אבל אתה מתרכז בלימוד. כן, גם זה נכון. אבל זה העניין. כלומר, צריך כל רגע שאפשר לחבר אל הקודש, כי פרנסה צריך. הרב היה אומר, שאלתי אותו פעם, הרי כתוב בברכה שאנחנו אומרים, אין שלוש, על המחיה ועל הכלכלה. אמרתי לו, רב, תגיד לי פה איזה משהו מעניין פה. כשאני חושב על המילים האלה, אז כל מה אני מרגיש כאילו חסר לי איזה וורט. וורט על המילים, על המחיה ועל הכלכלה. אז אולי הרב יגיד לי. אז אמר, אני אגיד לך פשוט, זה נורא פשוט. אומרים שלא כל אחד זוכה לשני שולחנות. גם ממון, וגם לימוד תורה. בדרך הרוב בני אדם יש להם או זה או זה. אז יהודי בא ואומר, מה אני יכול לעשות? פרנסה אני צריך. ואנחנו כאנשים נשואים, חתמנו על חוזה. קוראים לזה כתובה. אנחנו מחויבים מן הדין, לזון ולפרנס ולכלכל, כלומר אנחנו יכולים לברוח. יש איזה מינימום חיילים בו. אז מה לעשות? אז זה מה שאתה אומר בברכה. קודם כל, מתי בן אדם מברך על המחיה? כשאין לו זמן לברך בקעת המזון. זאת אומרת, אין לו זמן בעבודה, אולי אין לו זמן בכלל. הוא לחוץ, הוא לא יכול לברך על שבט, על ידיים, לאכול לחם, דבר תורה. בקעת המזון זה הרבה זמן. אז הוא מנה, אוקיי, מהר מזיין, אז כזה, הכל בדרך. הוא לחוץ. אז הוא אומר, אומרים לו ככה, נו, מה לעשות? הוא אומר, לפני הקודש ברוך הוא, תראה. מה אני אעשה? אני אנוס, אני צריך לפרנס, אני צריך לעבוד. אז אני לא כל כך מספיק ללמוד תורה כמו שהייתי רוצה. וזה בגלל מה? בגלל על המחיה ועל הכלכלה. אני עסוק במחיה וכלכלה. אז אני מברך ומודה מה שיש לי, אבל מבקש בקודש ברוך הוא. מה? בסוף הברכה מה אנחנו אומרים? ולודה לך על הארץ ועל המחיה. אנחנו מודים לך גם על הארציות שלנו. אבל מה עם המחיה? מודים חיים. נודה לך על המחיה. נו, תחיה אותה, נותן לנו זמן ליותר. כי רוב בן האדם לא זוכים בשני שולחנות. והוא באמת היה מאוד מקפיד על זה. כשהוא באים אליו לשאול אותו, האם לשבת וללמוד כל היום? אז הוא היה שואל, רגע, יש מי שיפרנס? אין, לך לעבוד. כך, אם מי שיפרנס, לך לעבוד. כי הוא לא קיבל את זה שנופלים על הציבור, הוא ידאג, הוא לא הסכים. לא הסכים. היה אומר רבי יוחנן, היה תלמיד חוכם לא קטן. ובכל זאת הוא עבד בסדלרות. מה לעשות? אל תיפול על הציבור אם אתה יכול שלא. תעשה משהו. הכל זה משלים, בסדר. אבל אם לכל זה פתאום אין, אין. נו, עכשיו אתה בברוך. אבל לא רק אתה בברוך, כי ראשי הכל הם גם בברוך, גם הם לא ישנים בלילה. כי יש להם מבריחים, יש להם משפחות, עכשיו ידאוג להם. תמיד שיהיה לך קרן קיימת לא לעולם הזה ולעולם הבא. שיהיה לך תמיד עבודה שאתה יודע שיש את המינימום. זה הרי לא התחייבת. אתה עבוד חצי יום, אתה עבוד שליש יום, אתה עבוד. לכן שאנחנו רואים והאם יקש שנתיים ממנו וזה אנחנו נסיים. ופרו חולם. זה תהליך. אנחנו כולנו חולמים. אנחנו רואים שיר המעלות ושוב השם שיבת ציון היינו כחולמים לשון עבר. כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו נגיד וואו, כי כל החלום שחלמנו כל הזמן מול באמת מה שיהיה אין קשר. אפילו לחלום לא ידענו.
היינו כחולמים.
אז זהו, כמו חולמים. אני דחה בדמיון, אני דמה לנו שזה היה מה שיהיה. כואב. כי אחר כך אתה אומר, אז ימלא שחוק פינו. אז אנחנו נתחיל לצחוק ויגיד, מה? זה היה החלום שלנו. זה כלום לומד מה שיהיה. כי מה שיהיה הוא פי כמה וכמה וכמה. ומתי זה בא? שאנחנו רואים, אז ימלא סרופינו, ושנונו רינה. אז יאמרו, בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מתי אנחנו נבין שהחלומות שלנו היו כלום באמת ליד מה שיהיה? כי גם הגויים שהיינו בתוכם, תגידו, מה? על זה אתם דיברתם שזה גאולה? זה? איך זה וזה? מה, אתם אפילו לחלום לא ידעתם? ומה התשובה הבאה, הפסוק הבא? אז יאמרו בגיל השם לעשות עם אלה, אז אנחנו אומרים, יגדיל השם לעשות עמנו. אחרי שאנחנו נבין שכל החלום שהיה לנו במשך השנים הללו, זה חולם, כל הזמן חולם, 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 חולם. אז אנחנו נבין שיגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אז תבוא באמת השמחה האמיתית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. לשמוח בשמחת הגאולה, בשמחת התורה, שהיא שורש הגאולה. ממנה הכוח לגאולה, ממנה סבלנות לחכות את הזמן הארוך שהולך ומתקצר במהירות על הגאולה. והגאולה היא כמו חלום. היא חלום של עכשיו, חלום של הורינו, של סבינו, זכרונם לברכה. זה חלום בהמשך, כל הזמן זה אותו חלום. כי אנחנו מעבירים את זה אחד לשני. ואבא מספר לבן, והבן לנכד, והנכד לנין. זה חלום, אבל בסוף רבותיי, באים מקץ שנתיים ימים. זה יהיה, זה יבוא. רק צריכים את הסמרות ולדעת שברגע שכל יהודי ויהודי, וגם אנחנו כאן, נפסיק לתלות עינינו במושב ליצים שנמצא שם בגן סקר וסביבותיו, ונאמר, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. להתפלל לקדוש ברוך הוא. ממש. להתפלל בתפיסה הזו. גם כשמדברים בין אנשים. נראה לי שאנחנו מדברים פוליטיקה בכל מקום. להגיד, עזוב. אני מזכיר מה שאמר האדמו"ר. פוליטיקה זה כמה מילים. פה לא תהא כאה. בארמית, פה אתה לא נמצא. נתחיל לדבר איתך על פוליטיקה, תגיד, עזוב. אין לנו על אבינו שבשמיים. זהו. שזה יהיה מורגל לשוננו, אבל לאן לאן זה יתפשט. וממילא, ברגע שאנחנו מגיעים למדרגה הזאת, עד שאנחנו צועקים, ואתה השם על מתי, אז הוא יגיד, אני בא. כי פעם אמר למישהו בבדיחות, שהמשיח כבר מחכה, הוא פשוט נמצא בבית, מישהו צריך להתקשר אליו, להגיד לו לבוא. פשוט, אבל אף אחד לא מתקשר, אנחנו מדבר, זה קואליציה, זה אופוזיציה, זה. הוא מחכה בבית, ומישהו יגיד לו לבוא. זאת אומרת, רק צריך להגיד לו שיבוא. אבל הוא כבר מוכן. אז שיהיה שבת שלום, חנוכה שמח, וכל טוב סלע.